קופלו למוד א', שתי שורות לפני הרחבות, אומרת הגמרא פשיטה, אמר מטלטלי לפלניה, קולמני תשמישתי קני לבר מחיתי ושערי. אומרת הגמרא, זה דבר פשוט בידינו, שאם אדם בא ומקנה, ולא משנה אם אנחנו מדברים כרגע על אדם שהוא שכיב מרע, והוא עושה את זה על ידי דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, או שמה מדובר פה באדם בריא שעושה מעשה קניין כבריא, הדין הוא שאם אדם אומר שהוא נותן את המנה תשמישתי, את כלי תשמישיו לפלוני, אז הכוונה היא למה שהעולם קורא כלים. וכיוון שהעולם קורא כלים לדברים מסוימים, חיטים ושעורים לא נקרא אצל בני אדם כלים. אומר הזה הרשב"ם, והוא הדין לגבי בהמתו, גם בהמה, בהמה נקראת בעלי חיים. ולכן זה לא נכנס בתוך המושג, והמתנה שלו לא כוללת בתוכה את החיטים ואת השעורים. מה קורה אבל אם הוא משתמש בלשון כל מטלטלי לפלניה? אם הוא משתמש בלשון כזאת של קול, זאת אומרת אפילו חיטי ושערי ואפילו ריחיים העליונה קנה לבר מריחיים התחתונה. כשאדם משתמש במונח קול, כל פירושו של דבר שהוא מתכוון להכל, ולכן הוא בא לרבות דברים נוספים, ואז אנו באים ואומרים שהוא התכוון לרבות שגם בנוסף יהיה החיטים, השעורים, הריחיים העליונה. כהבדל בין הריחיים העליונה לריחיים התחתונה, הריחיים התחתונה קובעים אותה, מקבעים אותה במקום. ולכן למשל אם יש קלקול בריחיים התחתונות, מביאים את הבעל מלאכה לריחיים. הריחיים העליונות, אם יש בעיה, אז לוקחים את הריחיים לבעל מלאכה. לכן זה יותר שייך ללשון קול, וחלק מהמטלטלים, ולכן אני אומר, זה נכלל בכלל המתנה. ריחיים התחתונות לא. אבל אם הוא אמר כל דמיטלטל, כל דבר שהוא שייך במושג של מטלטלים, ואז אפילו רחיים התחתונה כאן, כי הרי גם הרחיים התחתונות הם בכלל דבר המטלטל. לא נוהגים לטלטל אותו, אבל יש אפשרות לטלטלו. כל זה הקדמה כדי להביא על לבניית הגמרא. באה הגמרא ושואלת, היא באה אלו, עבדה כמקרקי או כמטלטלי דמי? איך אנחנו מתפתנים על עבדים? האם עבדים מבחינתנו יש לזה דין של קרקעות, או עבדים יש להם דין של מטלטלים? וכבר מאיר הרשב"ם במקום, וכך בתוספות, שזה ברור ופשוט לנו שמדאורייתא עבד יש לו הגדרה של קרקע, שהרי התורה אומרת והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, הקישה התורה את עבד לקרקע. ולכן כמו שלקרקעות אין נשבעים על קרקעות, אין נשבעים על עבדים. כמו שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, עבד נקנה בכסף שטר וחזקה. אנחנו רוצים לדעת מדרבנן, מבחינה לשונית, איך העולם נוהג להחשיב את המושג עבד. העולם מכוון עבד, הוא מתכוון לדבר המטלטל, או עבד נקרא קרקעות? הרבינו גרשום מסביר יותר. אומר הרבינו גרשום, מה הבעיה שלנו? אומר ארבע שורות מלמטה, עבדה כמקרקע. ויאמר כל מקרקעי לפלוני יהיבנה לי אפילו עבדה, איכה מטלטל די דמי. ויאמר כל מטלטלי לפלוני יהבינה לי עבדה. וזה הקשר להקדמה. קודם אמרנו שיש מושג שאדם נותן במתנה מטלטלין. האם העבד הוא גם נכלל בכלל המתנה של מטלטלין, או עבד יחלל בכלל מתנה של קרקעות? אומרת הגמרא תשמע, למדנו לעיל בדף סמכת, אדם שמוכר סתם עיר, המוכר את העיר מחר בתים, שיחים ומערות ומרחצאות, ובית הבדין, אמרנו זה המקום שעוצרים את הזיתים, ובית השלחים ביארנו שמה, סתם בדרך כלל בית השלחים פירושו של דבר, מקום כזה ששמה יש מקור של מים בתוך השדה, אבל לא את המטלטלין. את המטלטלין שבתוך העיר, זה לא נכלל בתוך המחר של העיר, ולכן כשאדם אומר סתם מחר של עיר, הכוונה היא לכל ענייני הקרקעות שבעיר. ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכה, מה קורה אם הוא אומר אני מוכר לך את העיר עם כל מה שבתוך העיר, אפילו היו בבהמה או עבדים, הרי כולן מחורים. אז אנחנו באים ואומרים שזה כולל את כל הדברים המטלטלים בעיר, אפילו בהמה ועבדים. מבררת הגמרא, היא אמרת בישלמה כמטלטלי דם, אם אתה אומר לי שבאמת בלשון בני אדם עבד זה מונח של מטלטלים, משום מה היא לא מזדבים בריש, אני מבין היטב למה אדם שמוכר סתם עיר, אז הוא לא קנה את העבדים שבעיר, מכיוון שסתם עיר זה עוסק על הקרקעות שבעיר. עבד הוא מטלטלין, הוא לא קרקע. אלא היא אמרת כמקרקי דמי, אבל אם אתה רוצה לבוא לומר שההגדרה של עבד בלשון בני אדם זה קרקע, ואדם שמחר סתם, הוא מחר את כל הקרקעות, המי לא מזדבן, אז למה העבד הזה לא נכלל במחר? הרי יש לו גדר של קרקע. והוא מחר את כל הקרקעות שבמקום. אומרת, מה הבנתי? זאת אומרת שאתה רוצה לבוא ולהוכיח שעבד בלשון בני אדם זה דבר המטלטל, זה מטלטלי, נפלא. ואלא מה היא כמטלטל לדמי? ואם אתה תסביר שזה כמטלטלין הכל מיושב, מה יפילו? אז למה בסיפה כתוב אפילו? אם הוא מחר את כל שם מה שבתוכה, ועבד כמו כל מה שבתוכה נחשב דבר המטלטל. אז למה צריך להגיד בהדגשה אפילו עבד, אפילו בהמה? כל המטלטל, וגם זה מטלטל, זה לא צריך לייחד לו שם בפני עצמו. אלא מה ייקח למימה? אז למה בכל זאת, גם אם אני מגדיר את זה כדבר המטלטל, צריך לבוא ולומר אפילו עבדים, וזה לא בכלל וכל מה שבתוכה, כי שאני מטלטלה דניידי, ממטלטלה דלא ניידי, כי המקום לבוא ולחלק, שיש לנו הבדל בין דבר המטלטל, שהוא לא זז ממקומו, לבין דבר המטלטל שהוא זז בכוח עצמו. והיה מקום לבוא ולומר שכשאדם אמר היא וכל מה שבתוכה, כוונתו היה שכל דבר שאינו זז מכוח עצמו, כמו כלים וכדומה, זה נכלל במחר של העיר. אבל דבר שהוא מטלטל והולך מכוח עצמו, כמו עבדים, כמו בהמות, אולי זה לא נכלל בכלל המחר. אומרת הברייתא, אומרת לנו המשנה, אפילו זה נכלל בכלל המחר. ואם ככה, השתא דאתינא להכי, אפילו תימא כמקרקי דמי. אם ככה אני יכול לבוא ולומר, שבאמת אני מגדיר את העבד כקרקע. אי, היה לך קושיה. אם עבד הוא כמו קרקע, אז למה המשנה פותחת המוכר סתם, עיר? מוכר את הקרקע, מוכר את השיחים, מוכר את המערות, למה העבד לא נכלל בתוך המחר, הרי הוא קרקע? כי יש מקום לחלק, שאני מקרקע דנאיד ממקרקע דלונאיד. מה נכלל סתם במחר של עיר? קרקע שלא זזה ממקומה. קרקע שזזה ממקומה לא נכלל סתם במחר, אלא אם כן הוא אמר, וכל מה שבתוכה. כך שלמעשה ראיה אין לי מהמשנה. גם אם אני אגדיר את זה כדבר המטלטל, גם אם אני אגדיר את זה כקרקע, יש מקום לבוא ולקיים את המשנה, כי במוכר סתם, בין אם זה מטלטלין, אז זה ודאי לא בכלל המחר, ובין אם זה קרקע, אבל זה קרקע ניידת, זה לא נכלל בתוך המחר, ומאידך, אם הוא אומר וכל מה שבתוכה, אז או שזה מטלטלין, ואני צריך להדגיש שדבר המטלטל נכלל, או שאני בא ואני אומר שאפילו זה קרקע, זה נכלל בתוך וכל מה שבתוכה, אפילו עבדים, אפילו בהמות. אומרת הגמרא, אמר לי רבינה לרבה שיטש, מה הגמרא מנפה להביא מקור אחר, האם עבד הוא כמטלטלין או עבד הוא כמו קרקע. הכותב כל נכסיו לעבדו, כפי שדיברנו, המשנה במסכת פאה, המשנה שדוברה בקוף ממתת עמוד ב', אדם שכותב כל נכסיו לעבדו, הדין הוא שהעבד הזה יצא בן חורין, כי הוא חלק מכל הנכסים, אז הוא קונה את עצמו וקונה את הנכסים. שיער קרקע כלשהו, סובר את הנקמה, לא יצא בן חורין. אבל אם הוא השאיר קרקע כלשהו, אבל אם מסופק אולי משהו שיער זה את העבד עצמו, ולכן הוא לא יוצא להיות בן חורין. וכבר ביארנו אתמול, שיש פה מחלוקת גדולה של ראשונים, דעת הרשב"ם, שקרקע כלשהו, הכוונה היא לא קרקע מסוימת, הוא לא הדגיש איזה סוג קרקע. קרקע כלשהו, אבל אני אומר, אולי העבד זה הקרקע שהוא שיער. שיטת התוספות בהסתמך על התוספתא, שאפילו אם הוא אמר קרקע מסוימת, הוא בא והדגיש, קרקע X, העבד לא קנה את עצמו. וכפי שמבואר שם בתוספות בגיטין, שבעצם הנידון זה במחלוקת האם פלגינן דיבורה או לא פלגינן דיבורה, כי לפי תנא קמא, באותו רגע שאדם אומר כל נכפיי, ומיד אחרי זה אומר חוץ מה, אז החוץ סותר את הכל. זאת אומרת שהחוץ מה מבטל את הכל, לא פלגינן דיבורה. אני לא מחלק את הדיבור שלו. אז ברגע שהוא בא ואמר חוץ, הוא ביטל את הכל. אז אם הוא ביטל את הכל נכפיי, אז הוא לא יקנה לו את הנכפים. לא משנה שהוא דיבר על קרקע מסוימת. כרגע הוא לא יקנה לו שום דבר. אם הוא לא יקנה לו שום דבר, הוא נשאר בתורת עבד. חולק עליו רב שמעון ואומר פלגינן דיבורה, ולכן אומר מיד רבי שמעון לפי הבנתנו, לעולם הוא בן חורין. אם אדם אומר כל נכפיי, גם אם הוא אומר חוץ מקרקע מסוימת, הכל נכפיי נשאר בפני עצמו, ולכן יצא בן חורין. מה קורה אבל עד שיאמר כל נכפיי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם? אבל אם הוא בא ומתבטא בלשון חוץ מאחד מריבו שבהם, אז בעצם הוא בא ואומר שאני משאיר משהו לעצמי, ואנחנו תולים מה הוא שיער לעצמו? את העבד. מכיוון ששיער את העבד, אז מה שקנה העבד קנה רבו, הכל שלו. ועל זה הבאנו אתמול בשורה הראשונה אצלנו בעמוד, ואמר עבדי מבר רב יוסף, אמר רבי אלעזר, עשו מטלטלין שיעור אצל עבד, ולא עשו מטלטלין שיעור אצל כתובה. ועל זה באנו והוספנו ואמרנו, עשו מטלטלין שיעור אצל עבד. הווה אומר, שאם יש לנו פה שיעור במטלטלין, כל נכפיי לפלוני עבדי, לא חוץ מקרקע, אלא אפילו אם הוא אמר חוץ מנכפים מסוים, חוץ ממטלטלין, אני בא ואני אומר שהעבד הזה יכול להיות שזה כוונתו, זה המטלטל, ולכן העבד לא יצא להיות בן חורין. לעומת, דיברנו בקוף למד ב', מה קורה אם אדם הולך וכותב את נכפיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. ולמה? שם דוברנו שהיא שותקת, או שהיא עשתה את הקניין סודר, ומכיוון שהיא שותקת, אז יש פה מכילה, או שהיא נתנה את הסודר לצורך הקניין, אז יש פה מכילה, ומכיוון שהיא מחלה על החלק שלה בכתובה, הרי זה נעשה בפניה, והיא שותקת, אז איבדה את כתובתה. מה קורה אם הוא כתב לילדים נכסים מטלטלים, לא קרקעות, וגם לה הוא נתן חלק במטלטלים, השתיקה שלה לא מוכלת את כתובתה. וזה הדין. עשו מטלטלין שיעור אצל עבד, אם הוא שיער מטלטלין זה נחשב שיעור והעבד לא יצא להיות בן חורין, ולא עשו מטלטלין שיעור אצל כתובה, אבל בכתובה זה לא מגרע והיא לא איבדה את זכותה בכתובה. ואמר לי רבה לרב נחמן, מה הייתה? מה ראית לחלק בין עבד לכתובה? אם אתה מבין שמטלטלין זה שיעור, שיהיה גם בכתובה שיעור. אם אתה מבין שזה לא שיעור, אז גם בעבד זה לא שיעור. והתשובה הייתה, עבדה כמטלטל, עבדה מטלטלה הוא, ומטלטלה למטלטלה הווה שיעור. וכתובת אישה מקרקע הוא, ומטלטלה מקרקע לא הווה שיעור. והתשובה היא, מכיוון שעבד אני דן אותו כדבר המטלטל, אז אם אני שיערתי מטלטלין, אולי שיערתי את העבד. וכיוון שאולי שיערתי את העבד, אז אני אומר שהעבד לא קנה את עצמו. לעומת כתובה, מכיוון שהדין הוא שכל דיני הכתובה, כל הדין של הכתובה, זה דבר שהאישה סומכת דעתה על הקרקע ולא על המטלטלי, ממילא כל מה ששייך פה שיעבוד זה ביחס למקרקל. אז אם הוא שיער, נתן שם המתנה במטלטלין, זה לא נוגע לענייני הכתובה. אין כאן מכילה ולא איבדה את כתובתה. הנה כתוב לנו פה במפורש, שההגדרה של עבד זה מטלטלין. זאת אומרת, קיבלנו פשיטות לבעיה שלנו. אנחנו רצינו לדעת איך אנו מגדירים את הנושא הזה של עבד. האם עבד בלשון בני אדם זה קרקע, או עבד בלשון בני אדם הוא מטלטלין. כתוב פה מפורש שעבד יש לו הגדרה של מטלטלין. באה הגמרא ואומרת, אמר לי, ענן משום דלף קרות גיטה, מתנין עליו. באה הגמרא ועונה, לפי הפירוש הראשון ברשב"ם, טעות בהבנה. עונה הגמרא דבר כזה, תראה, אנחנו יודעים שיש גזירה שווה מאוד מפורסמת, לה לה מאישה. כתוב לגבי אישה וכתב לה ספר קריטות, כתוב לגבי שפחה או חופשה לא נותן לה. דורשים חז"ל, גזירה שווה לה לה. ולכן את כל הדינים שיש לנו, אחרי זה מקישים את העבד לשפחה, כל הדינים שיש לנו באישה, יש לנו בעבדים. אז עבד חייב במצוות כאישה, וגם כשאנחנו באים לדון איך משחררים, איך מנתקים עבד מהאדון, אז אנחנו עובדים את זה מאישה. באותו אופן שיש לנו את ההתנתקות בין האישה לבעל, יש לנו התנתקות בין העבד לאדון. הווה אומר שצריך לתת לו גט קריטות. ומכיוון שהתורה אומרת לגבי אישה, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, צריך דבר הקורט בינו לבינה. אז אם אדם נותן לאשתו גט, ובגט הוא מוסיף סעיף, על מנת שלא תשתי יין לעולם, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, מכיוון שיש פה דבר שמקשר בינו לבינה, אם הוא אומר על מנת שתתני לי 200 זוז, אז היא נותנת לו 200 זוז ומתנתק הקשר, יש פה דבר הקורה בינו לבינה. אבל אם הוא בא ומדבר איתה לא על 200 זוז, אלא משהו שהוא קשור בה לעולם, היא אגידה בי, היא מחוברת אליו, ולכן היא איננה מגורשת. כן הוא לגבי עבדים. וכאן אנחנו צריכים להבין מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. אנחנו לא מדברים פה על שיעור בקריטות עצמה. אנחנו לא באים ואומרים שהוא נתן לעבד ואמר לו על מנת שלעולם, לא זה המקרה. כאן אנחנו מדברים שבאותו שטר הכותב כל נכסיו לעבדו ושיער קרקע כלשהו, או שיער מטלטלים כלשהן, זה לא משנה. באותו רגע שאני נותן שטר, ובאותו שטר שצריך להיות קריטות בין האדון לעבד, מופיע גם החיבור, הקשר של האדון, השייכות שלו למשהו מהנכסים. האם זה חיסרון בקריטות או אין זה חיסרון בקריטות? מחלוקת תנא קמא ורב שמעון. תנא קמא אומר זה חיסרון בקריטות. אז זה לא וורצ'יאל קרקע. זה לא בגלל שעבד הוא קרקע או עבד הוא מטלטלים. עצם זה ששיירתי משהו שהוא מחבר בין העבד לאדון, יש פה מכנה משותף בשטר שצריך להיות קריטות, אומר תנא קמא זה חיסרון בקרה, זה חיסרון בקריטות, ולכן העבד איננו משוחרר. חולק רבי שמעון ואומר לו, אין פה משהו שמחבר ביניהם. זה שבתוך השטר יש איזה קשר ביניהם, זה לא נקרא אגיד בי, זה לא נקרא חיסרון בקריטות. ולכן, אם הוא לא שייר מפורש משהו בנכסים, העבד יצא בין חורים, וזהו הפירוש הראשון שמביא הרשב"ם בפנינו בשם הרבינו חננאל, נמצא למעלה, עבד גמר לה 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 מאישה. דבאינן גט קריטות. וכיוון דיש לבעל העבד זכות בשטר שכתוב בו ששיער קרקע ומטלטלי לעצמו, לא הקנה לו השטר לגמרי, שגם זכות האדון כתוב בו. הלכך לוקרים על בי גט קריטות קניין זה פירש רבינו חננאל. אז שוב, מכיוון שהאדון שיער לעצמו משהו, אני אומר שהוא לא נתן לו לגמרי את השטר, חסר בקריטות, אני בתנא קמא. פירוש נוסף מביא הרשב"ם בפנינו וגם יש לפרש, וכפי שמבאר אותו רב קיבי גר שם במסכת פאה, והביור הוא כזה. אפשר לבוא ולומר שבאמת בהגדרה עבד כמקרקעין. לפי התירוץ הראשון, לא הגדרנו מהו עבד. אולי הוא מטלטלין, אולי הוא קרקע, זה לא מעניין. החיסרון זה קריטות, זה דבר לגמרי אחר. לפי הפירוש של הרשב"ם, ייתכן לבוא ולומר שבאמת עבד הוא קרקע. ובאופן נורמל אדם מכנה עבד בשם קרקע, אבל יש מיעוט אנשים שמתייחסים לעבד בתור מטלטלים. כיפור זה דבר המטלטל, כיפור זה דבר שהולך בינינו. ופה אנחנו מדברים על בן אדם שהולך ונותן לעבד הזה את כל נכסיו ומשאר לעצמו משהו במטלטלים. האם אתה יודע בוודאות שלא היה כוונתו לעבד? נכון, רוב העולם לא מתכוון לעבד, אבל ייתכן שיש לו כוונה לעבד, כיוון שזה נוגע לענייני קרת, קריטות, דבר שמנתק, מבחינתנו אני חושש, וכיוון שאני חושש, זוהי הסיבה שהעבד לא קנה את עצמו, כלשון הרשב"ם. וגם יש לפרש כך, לעולם עבדה כמקרקי דמי. וגבי גטה, מהי חשבינן אפילו מטלטלין שיעור אצל עבד? היינו טעמה משום דקריטות גמור בעינן. וכיוון שזה שיער מטלטלין, מן לימלנדה לא היה מדעתו לשייר העבד בכלל המטלטלין, אחרי שלא פירש מהם המטלטלין ששייר. ואף אגב זה בדוח תאחינה עבדה כמקרקע דמי, אפילו שבכל מקום אני מתייחס אליו כמו קרקע, מי הוא גבי קריטות, לאף קריטות, אומר תנא קמא, אני לא יודע, וכשאני לא יודע זה חיסרון בדבר הקורט. ולכן כיוון שאין לי ידיעה ברורה, אני חושש שמא כוונתו לשייר את המטלטל את העבד, והעבד לא קנה את עצמו. לענייננו, תשובה לשאלה לא קיבלנו. האם בלשון בני אדם עבד הוא כמו קרקע או עבד הוא כמו מטלטלין? הגמרא פתמה ולא פרשה. נכון שאני מוקיע ספר במקוף מביא את שיטת עריף שרוצה ללמוד את זה מהגמרא בקוף כפחת, שהגמרא אומרת שאישה את הכתובה שלה לא יכולה לגבות מעבדים, דהיינו שעבד זה מטלטל ולא נחשב מקרקי, ואני מוקיע ספר תוקף את דברי עריף, אבל זה כבר בראשונים. מבחינת הסוגיה הגמרא אצלנו אין לנו פשיטות לבעיה. אמר רבה, אמר רב נחמן, חמישה עד שיכתבו כל נכסיהם. יש לנו חמישה נותני מתנה שצורת המתנה תהיה מושלמת רק אם יכתבו כל נכסיהם, או לא מושלמת. דהיינו, יש לנו חמישה נותני מתנה שנמצא בהם הבדל בין אם הם השתמשו במונח כל לבין אם הם נתנו חלק מהנכסים. בכל נכסיהם יהיה דין אחד ובחלק מהנכסים יהיה דין אחר. על מי אנחנו מדברים? ואילו הם שכימרה, עבדו, אשתו ובניו ומברכת. כל הדינים כבר דיברנו חוץ מהמברכת, והגמרא מונה שכימרה דתנן, שכימרה שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כלשהו, מתנתו קיימת. לא שייר קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. דיברנו שכימרה שבא ונתן במתנה, דברי שכימרה, על ידי דברי שכימרה ככתובים וכמסורים. דברי שכימרה ככתובים וכמסורים, זה לא הנידון, אז מבחינתנו הוא לא צריך לדבר על קניין. אמר שכימרה שהוא רוצה לתת את כל נכסיו לאדם מסוים. אמרנו שאם השכימרה הזה יברי, יעמוד, אז המתנה איננה מתנה. מה קורה אבל אם הוא נתן חלק מהנכסים? הוא שייר לעצמו משהו. אז באנו ואמרנו, ואם הוא שייר מדובר שעשו קניין, כי בלי קניין אי אפשר לתת קצת נכסים, אז אנחנו אומרים שגם אם הוא עמד, מתנתו מתנה. אז הנה יש הבדל בין כל לבין חלק, בין שייר. כמו כן לגבי עבדו, הבאנו את המשנה בפאה, דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורים, שייר קרקע כלשהו, לא יצא בן חורים. אז שוב יש לנו הבדל בין כל לבין שייר. אשתו, ואמר אבידו, אמר שמול, הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפוטרופה. גם זה דובר. אותו אדם שהלך ונתן את כל הנכסים, אנחנו תולים ועומדים שאדם לא מוותר על הזכויות של הילדים, הוא רוצה שיהיה גם לבניו. אז אם הוא נתן לה את הכל, פרושו של דבר שהוא לא נתן לה את זה כדי שהיא תהיה ביילים על זה, אלא הוא עשה לה דרך כבוד, מינה אותה אפוטרופוס כדי שהילדים ינהגו בכבוד. אבל אם הוא הלך ונתן חלק לה וחלק שיער, פה אנחנו כבר רואים שמשהו כתב לה זו מתנה גמורה, והיא קנתה את זה, זכתה במתנה. כמו כן לגבי בניו, דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה, דיברנו על זה גם קודם. זה המקרה שאדם הולך וכותב לבנים ונותן גם לאישה, ואז אנחנו באים ואומרים שאם הוא נתן הכל והיא עמדה ושתקה, הרי היא מחלה ואיבדה כתובתה. מה קורה? אומרת שם הגמרא, אם הוא שייר משהו, אפילו אם הוא שייר אילן, הגמרא שמה אומרת, מיגו, מתוך שהיא יכולה ללכת ולגבות כתובתה מאותו אילן, אז היא גם יורדת לשאר הדברים, לא הייתה פה מחילה, ולכן היא גובה את כל כתובתה, ולא אומרים שהיא מחלה. אז שוב, יש הבדל בין כל לבין שיעור. מברחת, דאמר מר, מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה. אנחנו עכשיו לא הולכים להרחיב את כל הגמרא עם תת שמה במסכת כתובות, על אף שבראשונים פה כן נכנסים לדברי הגמרא ולמחלוקת רבנן ורב שמעון בן גמליאל שיש לזה קצת נפקמינה למחר. אנחנו מבחינתנו מדברים על עיקרון הדין. אנחנו מדברים על אישה כזאת, אלמנה או גרושה, שוב זה יכול להיות גם באישה שהיא לא במצב הזה, רק באופן נורמל מי עלולה לעשות את זה, אלמנה או גרושה. בעצם המטרה של האישה הזאת היא שהבעל שלה לא יהנה מהפירות נכסי מלוג שלה. זה המטרה. לכן אנחנו אומרים אלמנה או גרושה, כי בדרך כלל סתם בחורה נישאת נישואים ראשונים, עד רבה, מביאה את הנכסים, יש פירות נכסי מלוג, זה משביח את הבית, יש שפע בבית, היא בעד. נישואים שניים, אלמנה או גרושה, כבר יש לה ילדים, היא כבר רוצה שמישהו אחר ייהנה מזה, מה פתאום שהוא יבוא ויאכל את הכל? ולכן, בדרך כלל, היא מחפשת עצמה דווקא באישה כזאת להבריח את הנחפים מהבעל הראשון, מהבעל השני. מה היא עושה? אז ככה. הדרך הפשוטה, שהיא תיתן את זה מתנה לילדים, שתיתן את זה מתנה לקרובים שלה, לאוהבים שלה, שתמכור את זה. ומה זה? זה יכול. זה אופציה אחת. כסף אל המסור, זאת אומרת, אם הם מחר יהיה לה עוד פעם כסף. שתיתן במתנה. נו, אבל מה יקרה אם בסופו של דבר חיי הניסויים לא יצליחו? מה יהיה אם מחר היא תהיה אלמנה, אם מחר היא תהיה גרושה? ממה היא תתקיים? אז היא מחפשת דרך שמצד אחד היא תיתן מתנה, שהמתנה הזאת תהיה ביד אותו אדם והוא יוכל לאכול פירות פשטות לפי הראשונים שמה, כל זמן שהיא חיה חיים נישואים. באותו רגע שהיא תהיה גרושה או אלמנה, היא תקבל בחזרה את הנכסים. זה המקרה של מברחת. ועל זה אומרת הגמרא, מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה. אם המברחת הזאת היא כותבת את כל נכסים, אנחנו באים ואומרים, איזה בן אדם נותן במתנה את כל הנכסים שלו לאדם אחר, אדם בריא ושלם? אחד ועוד אחד, כיוון שתכף אחרי זה היא נכנסה לנישואין. זאת אומרת שמה היא עשתה? היא רצתה להבריח את זה מבעלה. ברגע שהיא מתעלמנת או מתגרשת, הנכסים חוזרים אליה. עכשיו נחלקו פה רבנן ורב שמעון גמליאל, מה קורה במקצת נכסים? אז זה כבר לא אלינו. ודאי, אחרי אין לעשות, אחרי שהיא נשואה זה היסטוריה. אומרת הגמרא, ובכולו, בכל החמישה שהזכרנו, מטלטליה ושיעור, לא רק קרקע נחשב שיעור, גם אם שיערו מטלטלים זה מוגדר כשיעור, למשל בשכיב מרע. אם הוא שיער לעצמו מטלטלים, אם עמד, אינו חוזר. לגבי הדין השני שהזכרנו, אותו דבר עבדו, אם שיער מטלטלים, אז אמרנו, העבד לא קנה את עצמו. חוץ מהמקרה הרביעי, לבר מכתובתה, דה מקרקי תקנו רבנן, מטלטלו לא תקנו רבנן. המושג של מחילה, דה כתובתה, זה מצאנו רק לגבי קרקע, כפי שדיברנו, אבל מטלטלין שהיא לא סומכת דעתה, אז על זה אני אומר שאם הוא נתן לה חלק מהמטלטלין, היא לא דה כתובתה. מוסיפה הגמרא ואומרת, המימר אמר, מטלטלי דקטיבי בכתובה, והתנאיו בעיניו, הווה שיעור, יש מצב שגם בכתובה, מטלטלים כן יחשבו לנו כאיבדה כתובתה. אם זה מטלטלים כאלה שהוא כתב לה בכתובה, וזה נמצא עכשיו בפנינו בעין, והיא סומכת דעתה על זה, והיא שתקה, זאת אומרת שהיא מחלה, ויהיה לזה דין כמו בקרקע, איבדה כתובתה. באה עכשיו הגמרא ומבררת, מה מונח במושג נכסים? אדם שעומד ואומר, כמו שקודם פתחנו, אמר נכפיי, כל נכפיי, מה קורה אם אדם בא ואומר, שוב, או בשכיב מרע, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, או בבריא דוך קניין על ידי קניין, מה קורה? אמר נכפיי לפלוניה, עבדי איקר נכפיי, גם העבדים שלו שייכים לפלוני. למה? כי עבד מוגדר כנכפים. מי אומר? דתנן, הכותב כל נכפיו לעבדו, יצא בן חורין. אז הנה אתה רואה, מה זה הכותב כל נכפיו? העבד קונה את עצמו, זה אומר שהעבד הוא בכלל כל הנכפים, ולכן הוא יצא להיות בן חורין. אז נכפים כולל עבדים. ארעה איקרי נכפיי, גם קרקע נכנבת נכפיי, דתנן. נכפים שיש להם אחריות, נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. נכפים שיש להם אחריות, איך אני קורא לקרקע? נכפים. וקונים את זה בכסף, בשטר ובחזקה. גם גלימה, מטלטלים, איקרי נכפיי, דתנן. ושאין להם אחריות, נכסים שאין להם אחריות, דהיינו, גלימה, אין נקנים, אלא במשיכה. לכן, אם אדם נתן את כל נכסיו, זה כולל גם את הגלימה. זוזי יקרה נכסי, גם כסף נקרא נכסים. דתנן, ושאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה. נכסים שאין להם אחריות, נקנים בקניין, אגב, עם הנכסים שיש להם אחריות, דהיינו עם הקרקעות. על מה אנחנו מדברים? גם על כסף. אז כסף נקרא נכסים שאין להם אחריות, שנקנים בקניין אגב, עם נכסים, והוראיה, כי הדר אף פאפה הוולי טרייסר אלפי זוזי בי חוזי, היה לו 12 אלף זוז, פיקדון, במקום שנקרא בי חוזי. יום אחד הוא שומע שרב שמואל בר אחא נוסע למקום הזה. נוסע למקום הזה, אני לא יודע, במאמר המוסגר, צריך פעם לברר מה זה ה-12,000 הזה. אתמול דיברנו גם על 12,000 עם רבה, עם איסור גיורה, 12,000 זוג. רבי עקיבא, 12,000 זוגות תלמידים. יש משהו בחז"ל במונח 12,000. אז כנראה שרוצים לומר דבר גדול, אז הביטוי הוא 12,000. בכל אופן, הסיפור הזה, מעשה שהיה, הוא קורא לרב שמואל בר אבא, שהוא שומע שהולך לבי חוזאי, שיביא לו את הפיקדון שלו, אבל זה ברור שהם לא ייתנו לו את הפיקדון. כי גם אם הוא יביא להם שטר ששלחו אותו להביא את הפיקדון, הרי אם יהיה אונס בדרך, יתבע המפקיד את הנפקד. הנפקד את המפקיד, וזה הם לא מעוניינים. מה הוא עושה? הוא מקנה לו את הכסף שהוא יהיה בעל הממון, ואם הוא יהיה בעל הממון, אז ממילא הוא אחראי, וזה מה שהיה פה. הקנינו נהלי לרב שמואל בר אחא אגב הסיפא דבייתא. הוא מכר לו, הזכיר לו, כי גם בסרות יש קניין אגב, את המפתן של ביתו, ואגב זה הקנה לו את הממון. כי אתה נפק להפי התוך, וכשהוא הגיע הוא בא אליו לחצי הדרך בשמחה על זה שהוא הביא לו את הממון. יש פה ברשב"ם עוד איזה אפשרות להסביר את הסיבה הזאת שהוא בא לפניו, ויש מפרשים חצי הדרך, הוא מפרשים למי שלא יחזיק בהם לעצמם, ולא היא דקייבן דכתב בהרשאה, וכל מן דמתעני למינדין קיבלתי בין לזכות בין לחובה, שמינן דשליח שאביה, הכי מפרש בבר קמא, שוודאי שהשליח לא יוכל לטעון שזה שלו. עוד אומרת הגמרא, גם שטר יקרה נכסי. גם שטר נכלל במושג נכסים. מאיפה אני יודע? דאמרת רבא בר יצחק, דיברנו במוכרת הספינה, שני שטרות הן. אמר זכו בשדה זה לפלוני, וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ולא חוזר בשדה. אם אדם בא ומזכה לשניים על ידי קניין סודר, שהם יזכו עבור פלוני בקרקע, הרי זכים לאדם שלו בפניו, באותו רגע שמסו את הקניין הוא קנה, לכן מהקרקע כבר אי אפשר לקוח זור, הקרקע קנויה. הוא גם אמר להם תכתבו לו שטר שיהיה לו ראיה שהקרקע הזאת היא שייכת לו. כל זמן שבפועל לא נתנו לו את השטר, הוא רשאי לבוא ולחזור. ולכן אם הוא חזר בו מכתיבת השטר, הם יכולים, הם לא כותבים, אבל הקרקע כבר קנויה. מה קורה אם הוא אמר על מנת שתכתבו לו את השטר, אני מקנה לכם את השדה בתנאי שיהיה לו שטר ראייה? ואז אנחנו באים ואומרים, חוזר בין בשטר בין בשדה, כיוון שהוא יכול לחזור בשטר כל זמן שזה לא ניתן, והוא תלה את הקניין של השדה בשטר, אז אם הוא חזר בשטר הוא גם חזר לגבי השדה. ורבחיה ברבינה ברבונה, שלושה שטרות הם, תרי הנדה אמרנן, אידך אם קדם מוכר וכתב את השטר. זאת אומרת, אם הוא הלך וכתב שטר מחירה ללוקח עוד לפני שהלוקח קנה ממנו, ברמה עקרונית אנחנו לא נותנים לכתוב שטר מוקדם, במלו ולא איזה זה לא עובר. אבל מכיוון שבמחר כל הנפקמינה תהיה רק למוכר, כי מה יכול לקרות שהוא יאבד את השטר? אז מי ינזק? המוכר. זה בעיה שלו. ולכן הדין הוא קופנון א', כותבים שטר למוכר ואף על פי שאין לוקח עמו, כותבים שטר למוכר, כיוון שהחזיק זה בקרקע באותו רגע שהלוקח יפה קניין סודר בקרקע. נקנה שטר בכל מקום שהוא, וזוהי ששנינו נכסים שאין להם אחריות שטר. נקנים עם הנכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר בחזקה. אם אתה רואה שהגדרה של שטר זה נכסים שאין להם אחריות, אז גם המילה נכסים כוללת את השטרות. אז אם הוא נתן כל נכפיים, הוא נתן גם את השטרות. בהמה נמי יקרית נכפיים, גם בהמה נקרית נכפיים. דתנן אומרת המשנה בשקלים, המקדיש נכסיו. באופן נורמל אדם שמקדיש נכסים מקדיש את זה לבדק הבית ולא למזבח, אלא אם כן הוא פירש. מאידך, אם יש לו דבר תמים כמו בהמה, אי אפשר לקחת בהמה ולתת לבדק הבית. מה קורה אם אדם מקדיש לבדק הבית בהמות? זה הדין. דתנן, המקדיש נכסיו והייתה בהם בהמה ראויה לגבי מזבח, אם זה שכרים ימחו לצורכי עולות, נקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים, ואת הכסף נותנים לבדק הבית. מה שאותנו מעניין במשנה, איך אנחנו מכנים את זה? נכסי, המקדיש נכסיו. מה זה כולל? בהמה. גם בהמה נקרא נכסים. כמו כן, עופות יקרי נכסי. תתנן, אומרת שם המשנה בשקלים, המקדיש נכסיו היו בהם דברים הראויים לגבי מזבח, יינות, שמנים ועופות. ושוב אנחנו באים ועושים, מוכרים, ואת הדמים מפילים בבדק הבית. אבל שוב אתה קורא נכסים לעופות, אז גם עופות נחשבים נכסים. תפילים יקרי נכסי, גם התפילים יקרא נכסים. דתנן המקדיש נכסיו מעלין לו תפילים. אדם שהקדיש את הנכסים, ובין הנכסים אומרת המשנה בערכים היה תפילים, אז גם התפילים קדושות. מה אנחנו עושים? מעלים לו, כן? פודים את זה בכסף. אבל הנה אתה רואה שאני מגדיר תפילים כנכסים. באה הגמרא עכשיו ודנה היא באה אליהו, ספר תורה מאי, וכנראה שלפני הרשב"ם לא היה את הגמרא שלנו. כי הרשב"ם מציג את השאלה, לפי הרשב"ם מה השאלה בספר תורה? ממקרי נכסי כתפילין דמו, האם זה נקרא נכסים כאו? דיל מתפילין היינו טעמה, דהה ומלבוש, אבל ספר מצווי ולא נכסי? ואף על פי שיכול למוכרו, לא מקרי נכסי. אז מה הנידון? האם אני רואה את זה כלבוש, או אני רואה את זה כמצווה? תפילין זה לבוש, זה לא רק מצווה. לכן זה נכסיו, הוא יכול למכור את זה. ספר תורה זה שונה. הגמרא מציגה בעיה אחרת. כיוון דלא מזדבן דעשו לזבון אליו ויחסיו, כיוון שספר תורה לא ניתן למחירה, זה לא יכול לחשב נכסי, כי זה לא ניתן למחירה. או דילמה כיוון, דמזדבן ללמוד תורה ולישא אישה, נכסי הוא. או שמא נכון לבוא ולומר, כיוון שאחרי הכל זה ניתן למכור בתנאים מסוימים, כמו ללמוד תורה, כמו לישא אישה, אז יש מצב שהוא נמכר, אז יש לו מקום להיחשב נכסי. ואז אדם שנותן נכסים, זה כולל גם את הספר תורה, הגמרא לא פושטת ונשארת בתיקו. סימן? סימן. זוטרה, אימי דאמרם, מיתרתי אחוותה רב טובי ורב דימי ורב יוסף. והיום נספיק את הסיפור הראשון. ספר את הגמרא אימי דרב זוטרה בר טוביה, כתבינו לנכסה לרב זוטרה בר טוביה דביילין סובילי לרב זביד. הגברת הזאתי אמרה במפורש שהיא רוצה להבריח את הנכסים שלה מהבעל החדש, ולכן היא הלכה ונתנה במתנה לבן שלה את כל הנכסים, כמו שדיברנו, וכפי שמבואר בתוספות, צריך לומר דמאיר במקצת נכסים, ובכל נכסים פשיטה דלא קנה. רק פה היה נידון על מקצת נכסים. לא הכל, משהו השאירה, ואת רוב הנכסים היא נתנה לו שם. אין סיבה וגרשה, היא התחתנה, לא צלח הנישואים, והתגרשה. עתיה לקמיד רב ביבי בר אביי, היא באה לפני רב ביבי בר אביי לתבוע שהבן שלה יחזיר לחזרה את הנכסים. אמר, עונה לה הרב, משום אינסובי והאין סיבה. אם לא היית מתחתנת, אז הוא היה צריך להחזיר לך. אבל אם התחתנת, אז הרי עשית את זה כדי שכשתתחתני לא ילך את הנכסים. הוא קיבל מתנה, יסדת את הנכסים. אמר לרב אונה ברד רב ישוע, משום דעת וממולה אמריתו מילי מוליטה. דיברנו לאל, אביי הרי ורב היו מבני אלי, והם היו ממקום שנקרא מוליטה. רב ביבי בר אביי, זה התשובה שאומר לו, אתם באתם ממקום שנקרא מומולה, ואתם אומרים דברים שהם דברים בעלי מומים, או כמו ששם היה מבואר, שם היה גב קשושית, בעלי גיבנת. למה? אפילו למען דאמר מברכת כאן היא גם מי שסובר, מה שלא הרחבנו לבאר, אבל אמרנו שיש מחלוקת רבנן ורב שמעון בן גמליאל, וגם לפי רב שמעון בן גמליאל שסבור שיש מקרים שאנחנו דנים אותה, ואנחנו באים ואומרים שמברכת הפסידה את הנכסים. יש מצב כזה. מתי זה? כשמדובר לא בכל הנכסים אלא במקצת, והיא לא פירשה ואמרה שהיא עושה את זה כדי להבריח את הנכסים. אפילו למד אמר מברכת קני, הנה מילי חדלו גליה דעתה. אבל אך הגליה דעתה זה משום אינסובי, הרי פה היא אמרה מפורש שכל מה שהיא נותנת לו, כי היא רוצה להינשא, אבל במידה והיא תצטרך את זה, הוא יצטרך להחזיר לה. ואם ככה, והאינסיבה והיא גרשה, ועליך מוטל להחזיר חזרה לאמא את כל הנכסים ששייכים לה.